את השיעור הי"ד בספר המצוות לרמב״ם. הנושא שאנחנו לומדים במצווה הראשונה זה התורה מזהירה אותנו שאסור לאדם להסית אדם אחר לעבוד עבודה זרה. אתמול בשיעור למדנו שיש איסור להדיח כמות גדולה של אנשים לעבודה זרה. מי שמדבר עם כמות גדולה זה נקרא שהוא מדיח אותם לעבודה זרה. מי שמסית יחיד, מי שמדבר לאדם בודד, זה נקרא מסית. עליו יש עזרה נפרדת ועונש נפרד וכן הלאה. אומר הרמב״ם, המצווה התת זין. העזרה שעוזרנו מלהסית, היינו שיקרא אחד מישראל לעבוד עבודה זרה. וזהו הנקרא מסית. כמו שביארנו להל, כמו שכבר למדנו את זה בשיעור של אתמול. ולשון עזרה על זה, איפה התורה מזהירה לא להסית אדם אחר בעבודה זרה, הוא אמרו יתעלה במסית, זה מה שנאמר בפסוק, ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך. כשהתורה אומרת איזה עונש צריך לתת למסית, אומרים שכולם יראו כדי שלא יוסיפו לעשות כך. מזה למדים שהתורה מזהירה לא לעשות דבר כזה. העובר על זה, והוא המפתה אדם מישראל, חייב סקילה. כמו שאמר הכתוב, כי הרוג תארגנו. והאדם אשר המסית רצה שיוסט לו, אותו אדם ספציפי שהמסית רצה לגרור אותו לעבודה זרה, הוא אשר ראוי שיארגנו. זאת אומרת, יש עניין שהאדם הזה שהוא, ברוך השם, לא הוסט, אבל הוא רצה להסית אותו, הוא צריך להיות הראשון שיהיה השותף בהריגת המסית. כמו שבהר התעלה ואמר, ידך תהיה בו בראשונה לעמיתו. ולשון ספרי, מה הספרי אומר? מצווה ביד המוסט לאורגו. וכבר נתבערו דיני מצווה זו בפרק ז' מסנהדרין. עכשיו יש לנו מספר מצוות, חמש מצוות, שכולם מדברים על אותו רעיון של מסית ומוסת, שאותו אדם שהוסת ורצה המסית להסית אותו לעבודה זרה, איך שאסור לו לאהוב את המסית, איך שהוא חייב לשנוא את המסית, איך שאסור לו לגרום להציל את המסית, איך שאסור לו ללמד זכות על המסית, ואיך שלהפך הוא חייב לספר עליו מה הוא עשה כדי שיענישו אותו. זה קבוצת מצוות על כל הרעיונות שכרגע אמרנו, ונראה את לשונו של הרמב״ם בפנים. המצווה י"ז, העזרה שעוזר המוסת מלאהוב את המסית, ושלא יובל לדבריו, זאת אומרת לא להיגרר אחריו ולא לאהוב אותו. והוא אמרו יתעלה, זה מה שהפסוק אומר, לא טוב ולא. ולשון ספרי, איך הספרי אומר את המצוות העזרה הזו? מכלל שנאמר ואהבת לרעך כמוך, מכיוון שצריך לאהוב כל יהודי, יכול אתה אוהב לזה, אולי אתה גם תרצה לאהוב את המסית, תלמוד לומר לא טוב ולא, את המסית אסור לך לאהוב. המצווה הבאה, המצווה י"ח, העזרה שעוזר המוסת שלא יקל בנטירה למסית, זאת אומרת שלא יחליש את צינתו למסית, אלא חייב לנטור לו בהכרח, הוא חייב לשמור לו תינה ושינה, ולעשות הכל למען שהוא יקבל את עונשו. וכשאינו נותר לו, זאת אומרת אם הוא סולח לו על העניין, עובר על מצוות לא תעשה. והוא אמרו, זה מה שנאמר, ולא תשמע אליו. הוא בא הפירוש, איך לומדים מהמילים ולא תשמע אליו? מכלל שנאמר עזוב תעזוב עמו, יש הרי מצווה. שאם אתה רואה בן אדם שהוא נמצא והוא זקוק לסיוע, בפריקה, בתאינה על החמור, אז צריך לעזור לו. יכול אתה עוזב לזה, האם יעלה על דעתך לעזוב אפילו לאדם הזה שרצה להסית אותך? תלמוד לומר ולא תשמע אליו. זאת אומרת, אסור לך לרחם עליו ולנסות לעזור לו, להפך אתה חייב לשנוא אותו. המצווה הבאה, לא להציל אותו. המצווה היוטט, העזרה שעוזר המוסת מלהציל את המסית. אם יראו במצב של איבוד וכליה. אם למשל אתה רואה שהאדם שרצה להסית אותך נמצא בסכנת חיים, הוא עומד עוד רגע ליפול על המדרון, ואתה יכול לתפוס אותו ברגע האחרון ולהציל אותו, אומרים אל תתפוס אותו ואל תציל אותו, שיפול וימות. והוא אמרו, זה מה שנאמר בפסוק, ולא תחוס אינך עליו. הוא בא הפירוש מה לומדים מהביטוי הזה, מכלל שנאמר לא תעמוד על דם רעך, יש הרי איסור בתורה. שאם אתה רואה אדם נמצא בסכנה, אסור לך לעמוד על דמו, אלא אתה חייב להציל אותו, יכול אי אתה עומד על דמו של זה, אז אולי גם כן אתה רואה את האדם הזה שרצה להסיט אותך, גם אותו אתה צריך להציל אם אתה רואה אותו במצב של סיכון. תלמוד לומר, ולא תחוס עיניך עליו, אל תרחם. המצווה הבאה, המצווה ה-20, העזרה שהוא זר המוסת מללמד זכות על המסית. התורה מזהירה אותך, אסור לך ללמד עליו זכות, אלא אתה חייב לדאוג שהוא יבוא על עונשו. אפילו יודע לו זכות, אסור לו להזכירו ולא ילמד עליו זכות. והוא אמרו יתעלף, התורה מזהירה אותנו על העניין הזה. כתוב ולא תחמול. מה לומדים מהפירוש? ולא תחמול, הוא בא הפירוש, איך כתוב בספרי? ולא תחמול, לא תלמד עליו זכות. המצווה החפה לב, זה המצווה האחרונה בקבוצה הזו, ביחס למסית והמוסת, הזרה שהוא זר המוסת מלשתוק, מלומר חובה ידועה לו על המסית, ממה שמביא לידי קיום העונש עליו. זאת אומרת, אתה הרי יודע מה הוא עשה, ואתה אם אתה תבוא ותספר ותעיד, אתה יכול לגרום לעונש שהוא יקבל. אז אסור לך לשתוק, אתה חייב לעשות הכל שהוא יקבל את עונשו.
בכל עונש.
מה?
בכל משפט.
כן, במיוחד בעניין הזה. והוא אמרו עליו, התעלה, זה מה שנאמר בפסוק, ולא תחסה עליו. הוא בא הפירוש, מה לומדים מהמילים ולא תחסה עליו? לא תחסה, אומר הספרי, אם אתה יודע לו חובה, היא אתה רשאי לשתוק. וזה סיימנו את קבוצת המצוות של בין מסית ומוסת. המצווה הבאה מדובר על עזרה שקשורה שאדם אסור לו להתנבא בשם עבודה זרה. הרמב"ם מפרט את הדברים ואומר כך. המצווה הכ"ו, העזרה שעוזר אדם מלהתנבא בשמה, אסור להתנבא בשם עבודה זרה. והוא, מה זה נקרא שהוא מתנבא בשם עבודה זרה? שיאמר שהשם ציווה הוא לעובדה. או שהיא עצמה ציוותה על עבודתה והבטיחה גמול ועונש כמו שמדמים נביאי הבעל ונביאי האשרה. או שהוא בא ואומר הקדוש ברוך הוא אמר לי לעבוד את העבודה הזרה הזו, או שהוא אומר לי העבודה הזרה הזו המלאך הזה התגלה אליי ואמר לי שצריך לעבוד אותה ומי שיעבוד יקבל שכר ומי שלא יקבל עונש. זה הזרה שהתורה מזהירה לו לעשות את זה. אומר עכשיו הרמב״ם, ולא בא בכתוב לב מפורש מיוחד בעניין זה, כלומר הזרת מתנבא בשמה. התורה לא כותבת בביטוי מפורש ומזהירה אותנו לא להתנבא בשם עבודה זרה, אלא אם כך מניין אנחנו יודעים שאסור לעשות את זה. אבל נתבהר בכתוב העונש. התורה כותבת לנו מה העונש של אדם שמתנבא בשם עבודה זרה, שכן נידון המתנבא בשמה במיטה. מי שמתנבא בשם עבודה זרה, כתוב במפורש שעונשו מיטה. איפה רואים את זה? כתוב בפסוק והוא אמרו, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים ומת הנביא ההוא ומיטה זו בחנק. התורה אומרת שמי שמתנבא בשם עבודה זרה מקבל מעבד היינו חנק, כפי הכלל אצלנו שמיטה אמורה בתורה סתם חנק. אז התורה אומרת מה העונש. מאיפה אתה יודע שהתורה מזהירה לא לעשות את זה? והרמב"ם דבר פשוט, וכבר ידוע לך היסוד שביארתי לך בכלל י"ד מן הכללים שקדמו למאמר זה, בכלל ה-14 לפני רשימת המצוות שלמדנו. אז הרמב"ם שם כותב כלל, והוא אמרם לא אנש הכתוב אלא אם כן נזיר, ביטוי ידוע שכולם מכירים, אין עונשים אלא אם כן מזהירים. אז אם התורה כתבה עונש, ברור לנו שהתורה גם כתבה אזהרה. איפה התורה כתבה את האזהרה? והנה אזהרתו ממה שנאמר, האזהרה מרומזת בפסוק שאומר ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. הביטוי הזה כולל בתוכו גם את האזהרה לא להתנבא בשם עבודה זרה. כי אינו מן הנמנע, זה לא אכפת לי, זה לא נמנע ממני, שלב אחד מזהיר על עניינים רבים. והן דינות דין לב שבכללות. לא אכפת לי שהאזהרה תהיה אזהרה כוללת שתכלול כמה וכמה עניינים, כמו שלמדנו כבר בשיעורים של אחד הימים הקודמים, שזה לא נחשב ללב כללי, מכיוון שהעונש כתוב בתורה בצורה מפורשת, אז לא אכפת לי שהאזהרה כלולה בביטוי יותר כולל. כיוון שנתבהר העונש בכל עניין ועניין, ומזה יבואו דוגמאות במקומן, בכל פעם יש דוגמה אחרת על העונש המפורט. וכבר נתבהר דין מצווה זו בפרק י' מסנהדרין. המצווה הכ"ח, המצווה הבאה, זה לא לאדם ש... לא לבן אדם שאסור לו להתנבא בשם עבודה זרה, אלא אם אתה שומע מישהו אחר מתנבא בשם עבודה זרה, אסור לך לשמוע את דבריו, אסור לך להיגרר אחריו, אסור לך בכלל לדון איתו שום דבר. נראית לשונו של הרמב"ם. המצווה הכ"ח, העזרה שעוזרנו מלשמוע נבואת מתנבא בשם עבודה זרה. כלומר שלא נידון עמו ולא נשאלהו ונאמר לו מה האות שלך ומה ראייתך על דבר זה. אתה רואה בן אדם שבא ומתנבא בשם עבודה זרה, אז אולי נשאל אותו, תן לנו הוכחות, נתחיל לבחון אותו. אסור לנו בכלל לבחון אותו, לא לשמוע, לא להתעסק איתו, כדרך שנעשה עם מתנבא בשם השם. כי נביא שבא להתנבא בשם השם, אז אנחנו בתחילת הדרך בוחנים אותו, מבקשים ממנו אות ומופק. אבל מי שבא להתנבא בשם עבודה זרה, אל תנסה אפילו לראות אם יש ממש בדבריו, או אם יש בו משהו, או משהו. אם אתה שומע בן אדם שמתנבא בשם עבודה זרה, אל תתעסק איתו בכלל. אלא, כשנשמעהו מתנבא בשמה, נטרה בו על כך. כמו שאנו חייבים בכל חוטא. ואם יתמיד בטענתו, ואם הוא ימשיך ויגיד, אני לא מתפעל מזה שאתם מטרים בי, אני ממשיך להאמין בדבר הזה שאני אומר בשם עבודה זרה, נענישי הוא כראוי ככל, לפי דיני התורה, ולא נחוש לאותותיו ולא לרעיותיו. בכלל לא מעניין אותנו אם הוא מביא מופת או לא מביא מופת, שום דבר. ועל זה הזהירנו באומרו יתעלה. איפה התורה מזהירה אותנו בדבר הזה? כתוב לא תשמע אל דברי הנביא ההוא. וכבר נתבררו דיני מצווה זו בפרק י' א' מסנהדרין. זאת אומרת, מה הסיכום של המצווה הזאת? לא להתעסק בכלל עם אדם שמתנבא בשם עבודה זרה, לא לנסות להקשיב לו. המצווה הבאה, מצווה הכ"ז, מדברת מה יהיה עם אדם שהוא נביא. יכול להיות שהוא נביא טוב, נביא אמת, אבל הוא החליט להתנבא פתאום נבואה שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו. הוא המציא דבר שלא נאמר, או שאולי הוא נאמר, אבל הוא נאמר למישהו אחר ולא נאמר לו. אז כרגע הוא מתנבא נבואת שקר בנבואה הספציפית הזו. זה איסור בתורה, נראית לשונו של הרמב״ם. המצווה כ"ז, האזהרה שהוזרנו על נבואת שקר, והוא שיתנבא בשם השם, לא מתנבא בשם עבודה זרה, מתנבא בשם שמיים, אלא שיאמר מה שלא אמרו השם. הוא ממציא עכשיו דבר חדש, או מה שאמרו יתעלה לזולתו, הוא מייחס זאת לעצמו. או שהוא מתנבא דברים אמיתיים אבל זה נאמר למישהו אחר, והוא אומר זה נאמר לי, ויאמר שהשם אמר לו דברים אלו והוא לא אמרם לו. איפה התורה מזהירה אותנו שאסור לעשות דבר כזה? ולשון העזרה בעניין זה, הוא אמרו, זה מה שנאמר, אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא ציוויתיו לדבר. אז התורה פה אמנם זה פסוק שמפורש שם את העונש, אבל לפי המפרשים זה פסוק שכולל גם עזרה וגם עונש. וגם העובר עליו זה חייב חנק. אם בא נביא ומתנבא בשם הקדוש ברוך הוא דברים שהם לא נכונים, העונש שלו זה חנק. איפה רואים את זה? אומר הרמב״ם, כשמנו את הנחנקים אמרו, מתי שהגמרא מפרטת את כל אלה שמקבלים עונש חנק, כתוב ככה, הוא נביא השקר, מביאים גם את אחד מאלה שמקבלים חלק, זה נביא השקר, זה אותו אחד שמתנבא נבואת שקר. ושם אמרו, מצטט הרמב״ם ממסכת סנהדרין, שלושה מיתתם בידי אדם. שלושה סוגי נביאים מקבלים עונש על ידי בית דין, במקרה שלנו חנק. מי זה? כתוב, אשר יזיד לדבר דבר בשמי, מה הכוונה? זה המתנבא מה שלא שמע. נביא בא ובכלל לא שמע כלום, אלא הוא ממציא נבואה, אז זה נקרא נבואת שקר, הוא מקבל חנק. את אשר לא ציוויתיו לדבר, על החברו ציוויתי, זה המתנבא מה שלא נאמר לו. הסוג השני זה מתנבא נבואת אמת, אבל זה נאמר למישהו אחר ולא לו, והוא בא ואומר שזה נאמר לו. הדבר השלישי זה ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, זה המתנבא בשם עבודה זרה, ובכולם נאמר ומת הנביא ההוא. וכל מיתה אמורה בתורה סתם הרי חנק, וכבר נתבררו דיני נביא שקר זה בפרק י' א' מסנהדרין. מה קורה כשאנחנו רואים אדם שהוא ידוע לנו כנביא, ידוע, נביא אמת, כרגע אבל הוא אמר נבואת שקר, מה אנחנו צריכים לעשות לו? אמרנו מיתתו בחנק, אבל אולי נחשוש להרוג אדם שהוא ידוע לנו בגדולה. באה המצווה, באה המצווה החפתת, העזרה שהוזרנו שלא לירה מנביא השקר או להימנע מלהורגו כיוון שהוא מתנבא בשם השם, אלא לא נירה מעונש כלל. אל נפחד שאולי הקדוש ברוך הוא יעניש אותנו כי אנחנו הרגנו את הנביא הזה כי הוא אמר נבואת שקר, כיוון שנתברר לנו שקרו. אם אנחנו ברור לנו שנביא שקר, אנחנו חייבים להעניש אותו, והוא אמר או יתעלף, התורה מזהירה אותנו על זה, כתוב לא תגור ממנו, אל תפחד. ולשון ספרי, מה אומר בספרי? לא תגור ממנו, אל תמנע עצמך מללמד עליו חובה. וכבר ביארנו דיני מצווה זו בהר היטב, בהקדמת חיבורנו לפירוש המשנה. המצווה הבאה, העזרה שהוזרנו מלהישבע בעבודה זרה. מה קורה אם אדם רוצה להישבע? שבוע. אנחנו יודעים אסור להישבע שבועת שקר בשם השם. אז הוא יגיד, אני אשבע בשם עבודה זרה. אסור להישבע בשם עבודה זרה, אפילו אם אתה נשבע לגוי, יש לך איזה ביזנס עם גוי, והגוי הזה מאמין בעבודה זרה, אז אני אשבע לו בשם עבודה זרה שלו. אסור לך להישבע בשם עבודה זרה אפילו לגוי. נראית לשונו של הרמב״ם. העזרה שעוזרנו מלהישבע בעבודה זרה אפילו לעובדיה, וכן לא ישביעם בה. אותו דבר, אסור לך לגרום שהגוי יישבע לך בשם עבודה זרה שלו, כי אתה גרמת לשבועה שתבוא בשם עבודה זרה. כמו שביארו לנו באומרם, כמו שחכמים אומרים, לא תשביע לגוי בהירתו, אל תשביע לגוי בעבודה זרה שלו. והוא אמר, רואית לאיפה התורה מזהירה אותנו על זה, כתוב השם אלוהים אחרים לא תזכירו. מה הכוונה? שלא תשביע לגוי בעירתו. ושם אמרו, המכיל אתה אומר ככה, ושם אמרו עוד, לא תזכירו. מה הכוונה? שלא ידור בשם עבודה זרה. לא רק שבועה אסור בשם עבודה זרה, גם נדר אסור לעשות בשם עבודה זרה, יותר מזה אפילו. ובסנדרין כתוב, לא תזכירו, שלא יאמר אדם לחברו, שמור לי בצד עבודה זרה פלונית. אסור לך להגיד אפילו למישהו אחר, בוא ניפגש מחר, שם בפינה ליד העבודה זרה פלונית. סך הכל אתה רק קובע מקום מפגש, אבל בגלל שהזכרת במקום המפגש את העבודה זרה, זה איסור. והעובר עליו זה מי שעבר על האיסור הזה. כלומר, הנשבע דרך רוממות בדבר מכל הנבראים שמאמינים בו הטועים שהוא אלוקות. אדם שנשבע בשם אליל והוא נותן לו יחס של רוממות בזה שהוא נשבע בשם האליל, חייב מלכות. חייב, הוא לוקה כי הוא עבר על איסור תורה. אמרו בגמרא סנהדרין, כשהזהירו מלחבק עבודה זרה ולנשקה ולכבד לפניה, אסור, זה שהגמרא אומרת שאסור לך לגרום יחס של כבוד לעבודה זרה, לא לכבד לפני הפרושו, לא לטטא ולנקות את השטח שסביבה, וכיוצא בזה ממעשה הכבוד והאהבה. אז אומרת הגמרא ככה, על כולם אינו לוקה. אדם שככה סתם מכבד את עבודה זרה, מנשק את עבודה זרה, מנקה את עבודה זרה, אסור, אבל מלכות הוא לא מקבל. חוץ מן הנודר בשמה והמקיים בשמה. מי שעושה נדר בשם עבודה זרה, או מי שנשבע בשם עבודה זרה, הוא מקבל מלכות. וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ז' מסנהדרין. עכשיו יש לנו שלוש מצוות אחרונות, ששם פה מדובר שאסור לעשות פעולות מסוימות של עבודה זרה, עוב, עידוני, ולהעביר את בנו למולך. והרמב"ם מפרט מה זה עוב, מה זה עידוני ומה זה מולך. המצווה השמינית, העזרה שעוזרנו ממעשה העוב. מה זה נקרא עוב? שאסור לעשות עוב, והוא שמקטיר קטורת ידועה. יש איזה קטורת מסוימת לפי כללים שהמציאו אותם המאמינים, ועושה מעשים מסוימים, ונדמה לו שהוא שומע דיבור מתחת שכיו, נדמה לו שהוא שומע מתחת בית השכי איזה קול שעונה למה שישאל עליו. הוא שואל שאלות ונדמה לו שהוא שומע תשובה מתחת בית השכי, וזה מין ממיני עבודה זרה. והוא אמרו, איפה התורה אוסרת לנו לעשות את זה? כתוב, אל תפנו אל האובות. ולשון ספרה, מה כתוב בספרה? כתוב ככה, אוב, מה ההגדרה של אוב? זה פתאום מה מדבר משכיו. פתאום זה כינוי למחשף, שהוא מדבר כאילו מתוך בית השכי שלו. והעובר עליו זה, מי שכן עושה את העבודה הזרה הזו של אוב, אם זה במזיד, מה העונה שלו? נסכל. ואם לא נסכל, זאת אומרת, למה הוא לא נסכל? כי בית הדין לא היה לו עדים ולא הייתה התראה ולא יכלו לגרום לביצוע של הפסיקה של הסקילה, הרי זה בקרת, אז הקדוש ברוך הוא ממית אותו בידי שמיים. ואם הוא שוגג, הוא לא ידע שעשו והוא עשה את זה, חייב חטאת קבועה. צריך להביא קורבן חטאת, כלומר, העושה אותם המעשים בידו ומתעסק בהם בעצמו. מי שבאופן אישי יתעסק עם האוב, זה העונש שלו. וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ז' מסנהדרין. המצווה הבאה זה לא להתעסק עם עידוני. מה זה עידוני? אומר הרמב"ם ככה, המצווה התשיעית, העזרה שהוזרנו ממעשה העידוני, וגם הוא מין ממיני עבודה זרה. מה זה העידוני הזה? והוא אומר הרמב״ם, שיקח עצם עוף ששמו עידוע. לעוף קוראים עידוע, לכן קוראים לזה עידוני. זה מעניין, דרך אגב, יש בעניין הזה דעות שונות, מה זה עידוני. האם עידוני זה עוף, או עידוני זה חיה? כי יש במשנה, במסכת כלאים, פרק אחד לפני הפרק האחרון, כתוב שמה שיש מין חיה שקוראים לה אדני השדה. ומה זה אדני השדה? יש בזה מחלוקת בין מפרשי המשנה. יש כאלה שאומרים, כמו שתראו את זה בברטנורה במקום, שאומרים שזה סוג חיה מסוימת שקוראים לה, אומר הברטנורה, עידוני. הוא טוען שעידוני זה חיה. הרמב״ם אבל אומר שאדני השדה זה משהו אחר. הרמב״ם אומר שעידוני זה עוף, כפי שהוא אומר כאן במפורש. על כל פנים, הוא אומר שזה עוף מסוים שהשם של העוף זה עידוע, לוקחים עצם מהעוף וישים אותו בפיו ויקטר בקטורת ויאמר דברים ויעשה מעשים עד שיהיה במצב הדומה למצב המתעלף. פשוט הוא יוצא לאיזה מצב נפשי כזה כאילו בעילפון, ויבואהו ותבואהו תרדמה וידבר עתידות. טוב, ישמעו ממנו כל מיני דברים עתידיים. צטט הרמב״ם את האיסור הזה מהגמרא, אמרו, עידוני מניח עצם עידוע בפיו והוא מדבר מאליו. איפה התורה אוסרת עלינו את המעשה הזה? הוא בא עליו על עניין זה בלשון זה. איך כתוב בתורה? אל תפנו אל האובות ואל העידונים. אז למרות שהתורה אומרת איסור אחד כולל, אל תפנו, והיא כוללת שתי פרטים, גם אובות וגם עידונים, אז אולי זה נקרא לב כללי, והרי סיכמנו כבר שלב כללי זה לא, אין לוקים עליו. אומר הרמב״ם, ואל תחשוב שזה לב שבכללות. זה לא נחשב לב כללי כי הוא כולל שתי פרטים. למה? לפי שכבר חלקם, כשהזכיר את העונש. כשהתורה מפרטת מה העונש שלהם, אז היא כותבת אוב בנפרד ועידוני בנפרד. ואמר אוב או עידוני, וחייב בכל אחד מהם סקילה וקראת למזיד. והוא אמרו איתה, לאיפה נאמר בתורה, כתוב בפסוק, ואיש או אישה, כי יהיה בהם אוב או עידוני, מות יומתו. לשון ספרה, הספרה אומר ככה, לפי שהוא אומר ואיש או אישה, כי יהיה בהם אוב או עידוני, אומר הספרה, עונש שמענו. מה העונש שלהם? כתוב במפורש. הזרה לא שמענו, איפה יש הזרה נפרדת לכל אחד? תלמוד לומר, אל תפנו אל האובות ואל העידונים, זה עונה, זה הזרה גם על אובות בנפרד וגם על עידונים בנפרד. וגם העובר עליו זה בשוגג, חייב חטאת קבועה, וכבר נתבררו דיני מצווה זו בפרק ז' מסנהדרין. המצווה האחרונה לשיעור היומי, המצווה השביעית, העזרה שעוזרנו מלמסור מקצת בנינו לנאבד שהיה מפורסם בזמן מתן תורה, שהיה שמו מולך. בזמן מתן תורה היה עבודה זרה שקראו לו מולך, ואסור להעביר את הבנים, חלק מהבנים, למולך. מה זה מולך? מפרט הרמב״ם איך עושים את זה. והוא קודם כל מביא את המקור של הפסוק. והוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, ומי זרחה לא תיתן להעביר למולך. מי זרחה פירושו? מקצת זרחה. כי הסדר היה שהיו לוקחים חלק מהבנים למולך. אומר הרמב״ם איך עושים את המולך? עבודה זרה זו הייתה, כמו שנתבאר בפרק ז' מסנהדרין, שמעביר אש, זאת אומרת הוא מצית אש גדולה, הוא מלבה אותה, ולוקח מקצת בניו, הוא מוסרו בידי המתעסק בעבודת אותו הנאבד, לוקח חלק מהבנים, נותן אותו לממונה, לקומר, שאחראי על העבודה זרה הספציפית, ואין הכוונה, הוא לא שורף את הבן, אלא מה הוא עושה? הוא מעבירו על אותה האש מצד לצד. האבא מעביר את הבן מעל האש, וזה כעין אקט כזה שהוא מכניס אותו לתוך העבודה הזרה הזו. וכבר נכפל עליו על מעשה הזה, התורה כופלת פעם נוספת את האיסור הזה, ואמר, לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש. והעובר עליו זה, מי שכן עושה את זה, אם זה במזיד, חייב סקילה, אם היה עדים והתראה. וקראת אם לא נסקל, אם לא היה עדים ולא התראה, אז עונשו בידי שמיים, קראת. ובשוגג, חייב חטאת קבועה. וכבר נתבררו דיני מצווה זו בפרק ז' מסנהדרין.